טוב, בדורנו, ככל שמתקדם הזמן, יותר תופס הפסוק היינו כחולמים, שאומר שאנחנו בכלל לא מתחילים להיות מודעים לתהליכים שקורים איתנו היום. ככל שנקרא ונקדיש לזה זמן ונבין תהליכים בינלאומיים ולאומיים וזה, זה פשוט, זה קשה לתפוס פשוט לפעמים, כי הכותבים הם לא מספיק יודעים מראש, במה מדובר. זה לא, זה באמת, זה בעיה אמיתית. לא, בלי זמננו. לא, אתה קורא על תופעות. הם מראש מנתחים את זה לפי כלי הניתוח הרגילים וזה. רואים לך ספרים גרפיים וזה, זה לא, קשה לך אפילו להבין, כן. לא יודע. בקיצור... אני כבר אתן דוגמאות, אבל... מה שנעסוק היום, אני מקווה שנספיק, אם לא נעשה איזה שיעור המשך. בתוך ימי הגאולה, בין יום העצמאות ליום ירושלים, אנחנו נעסוק בתופעה, קוראים לה היחס בין ישראל לעמים בזמן הגאולה. אני אסביר. השאלה הראשונית היא כזאת. בוא נגיד, איפה כתוב גאולה בתורה? מה אתם אומרים? לא יודע, גאולה זה תמיד המשך אחד של השני. הנושא של השיעור זה גאולה, היחס בין ישראל לעמים בגאולה. יפה. עכשיו, איפה כתוב על גאולה? לא, שבעתיד, שתהיה גלות ואחר כך תהיה גאולה.
בתורה.
בתורה, בתורה. זה משלחם של תורה. איפה?
דברים
זה נכון, אבל חומש דברים זה חומש גדול. אז בפרשת ניצבים, פרשת ניצבים, בואו נפתח נהיה, כי זה עמיד לנו טוב את הסוגיה. אחרי שהשם מבטיח על גלות, בהאזינו ובכי תבוא, אז זה בפרק למד, והיה כי יבואו לך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר ידעתי לפניך והשבתה על לבביך, בכל הגויים אשר דיחך השם אלוהיך שמה, ושבתה עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, אם יהיה נדיחך בקצה השמיים, ויביאך, אומר השם אלוקיך, ונתן השם אלוקיך את כל הלות עליה. קיצור, אז פה כתוב על הגאולה. עכשיו, יש פה שאלה חשובה, שכמעט, אפשר לומר שאין לה התייחסות פה. השאלה היא כזאת. לאורך כל ימי הגלות אנחנו מפוזרים בין הגויים. יש עירוב גדול בפועל, בשהות, אנחנו נמצאים במסגרות של הגויים. כשמתחילה הגאולה וגם בהמשך הגאולה, מה קורה עם הגויים אז? הם עומדים בצד ואנחנו פשוט חוזרים לעולם שהם, כמו הפרשה הזאת, כמו שנראית, נראה, הפרשה הזאת מדברת באופן כללי, הנושא שלה זה פנים ישראלי. אנחנו נשוב, יהיה לנו טוב.
למה? יש פסוק.
יהיה בארץ, יפה. עכשיו. יש פה פסוק אחד, בגלל זה אמרתי כמעט, פסוק אחד שאומר מה יהיה לעמים בזמן הגאולה, ובעצם זה לא ביחס אלינו. כלומר שאומר, הבעיות והצרות שלנו עלינו, עכשיו יהיו להם צרות. יפה, אז יש פה איזשהו, אבל אין פה, מה יהיה היחס בגאולה? כלומר, עקרונית אפשר לתאר כל מיני סוגי יחסים בין העמים לישראל בגאולה. אפשרות אחת, אנחנו נשעבד אותם ככובשים וכנקמה על כל מה שעשו לנו. הם יהיו החוטבי עצים השואבי מים, ואפילו יותר, הם יהיו העבדים יוצאים לבשביל. אפשרות שנייה, הם יתברכו מברכתנו, כל העולם יהיה שפע וגדולה. אפשרות שלישית, התעלמות, הם יהיו העולם שלנו, זה העולם שלהם. אפשרות רביעית, הם יהיו ככופר עלינו, אנחנו צריכים לחפר חטאים, הם יחטפו במקומנו.
זה אספירציה.
מה?
לא יכולים
לנסע. אפשרות חמישית. כן, אפשר ממש, סקאלה של אפשרות מה יהיה. התורה פה כמעט לא מתייחס לזה. אפשר לומר לא מתייחס לזה. היא רק אומרת, מגיע להם שיהיה להם צרות. זה בעצם, בוא נגיד, הרובד הכי ראשוני של העמים צריכים לחטוף על מה שהם עשו כל הגלות, הם יחטפו. בסדר, זה כמו שמצרים, גם את הגויה שהעבודו גאה אנוכי, אבל להגיד מצרים, זו דוגמה טובה, ניגענו מצרים, מה היה איתם אחר כך בגדול? הפרדה, הם פה, אנחנו שם, לא פגשנו אותם אחר כך במשך הרבה שנים, עד ימי שלמה, לפי המתואר בתנ"ך כמובן, והם חטפו ויצאנו, אולי גם העמימים הוא ככה, ככה קצת משהו פה בניצבים. מה היחס, מה אנחנו צריכים לצפות? עכשיו זה נפקא מינה מאוד, ככל שנפרוס את כל היריעה הזאת של מה הנביאים אומרים על מה יהיה היחס בין ישראל לעמים, נראה את הבחינות השונות ואת השלבים השונים אולי, ולהבין קצת את מעשה השם שמתחולל סביבנו. עכשיו, חשוב להגיד עוד אפשרות מאוד משמעותית, ופה אני מלכתחילה עושה סוגריים של לראות ניסי השם בדורנו. מישהו שמע, שנייה, קודם כל נגיד, האפשרות החמישית, אמרנו כל מיני אפשרויות מה היחס בין ישראל לעמים. אפשרות אחת מאוד בסיסית, לישראל נהיה טוב.
לכל העם נהיה טוב.
לא, זה אמרנו, זה אפשרות אחרת שאמרנו. לישראל נהיה טוב. הם כולם רואים איזה צדיקים ואיזה אומה טובה ומוסרית ואחווה ואהבות הדדית וזה. כולם רוצים להתגייר. מה עושים במקרה? שאנחנו נגיד היום לא יודע מה, אז נגיד בסדרי גודל, נגיד 8 מיליון בארץ, נגיד כל העם יהודי 15 מיליון, מה אתה עושה היום שמחר 100 מיליון מהעולם, שזה קצת ביחס לעולם, מדפקים, אנחנו רוצים להיות יהודים. אומר עמית, מה אתה חושב שדברים שלא יקרו? אז בגלל זה אמרתי, מישהו קרא את הדוח של משרד התפוצות שיצא לפני כחודש? קראת את הכל? דוח של משרד התפוצות שיצא לפני כחודש. אז אני אספר. חשוב, אני אישית חושב, אני אישית חושב שזה מאוד מאוד חשוב לקרוא את הדוח הזה, בתור לצאת קצת מהעין כחודם, להבין מה קורה איתנו היום. הקדמה קצרה, באמת דוד הגמרא אומרת שגזרו לא לקבל גרים. גזרו לא לקבל גרים, למה? כי היה המון גויים שרצו במסות להתגייר, פשוט להיות יהודים. עכשיו, בימי דוד, כן, בימי דוד ושלמה. היה ממש טוב לעם ישראל, זה היה השיא הטוב אז של עם ישראל. תחשוב שאם אתה מואבי, אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רוצה להיות יהודי. אתה רוצה להיות מוסרי, אתה רוצה להיות יהודי. מה אתה עושה שיש לך מיליונים מדפקים, אנחנו רוצים להיות יהודים. מה אתה עושה? עכשיו, תמיד, תמיד אצל הגוי, תמיד אנחנו מתקשים מאוד בלקבל גרים, זה ספחת. אבל פה, אתה יודע שמראש זה לא המניע שלהם, זה לא עכשיו. לאורך הגלות, מי שרוצה, זה תמוע מאוד, אתה פותח אליו עיניים, אתה בטוח שאתה רוצה להיות יהודי. כתוב בגמרא שמודיעים לו כמה קשה לנו, אבל פה רואה כמה טוב, אני רוצה, מה אתה עושה? ואז הוא לא מקבלים גרים, אי אפשר, זה פשוט לא נכון עכשיו. עכשיו, צריך לדעת, צריך לדעת, שבא, בדיוק. אותו דבר, דוד ושלמה בגדול היה שם גזרה, לא קיבלו גרים. בכמה שנים האחרונות, כמה? 15 אולי? אנחנו מצויים בהתחלה של תופעה כזאת. משרד התפוצות, יש בעיה. לכל השגרירים של ישראל בעולם היום, הקונסוליות, יש בעיה. הבעיה היא הבעיה שתיארתי עכשיו. מגיעים כל מיני אנשים אומרים, תקשיבו, אנחנו צאצאי האנוסים. מגיעים אחרים, אומרים, אנחנו מעשרת השבטים. מגיעים אחרים, אנחנו אבנגליסטים, אנחנו מאמינים שאנחנו היהודים האמיתיים, ואנחנו רוצים להיות חלק מכם. עכשיו, זה לא אחד ולא שתיים. הם כל הזמן נפלים שאלה על משרד החוץ. מה לעשות איתם? איזה כתובת יש לכם? וכיום אין למשרד החוץ כתובת. עכשיו, משרד התפוצות, שהוא בעצם ההגדרה היסודית שלו, זה היהודים בגלות. יותר ויותר עומד בשאלה, רגע, למי אני פונה? כי היהודים בגלות זה הולך ומתרחב. בגדול, זה הולך ומצמצם לצערנו. אבל מצד שני, זו תופעה בעייתית, זו תופעה מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. כמו שאמרנו, מי דוד ושלמה, בסוף שם מחסום, אין גיור.
רגע, מי אמר לך שזו תופעה חדשה ולא היה איזה לפני?
אני אומר לך מה שקראתי בדוח, תקראו אותו, זה לא אמור.
הדוח יצא שאתם מתעסקים בזה, אבל
לא היה... לא, 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 זה לא מנתר, יש שם עדויות. מה שהם עשו, תקשיב, מה שהם עשו, עשה עדויות, הם לקחו את כל מי שעוסק בתחום, כל מיני כאלה שעוסקים, עמותות שעוסקות בבני מנשה, עמותות שעוסקות באנוסים, כל מי שבישראל ידוע שעוסק בתחום, בא להעיד לפניהם. והמספרים שהם הציגו, בזה הם השתמשו, בעצם באו להגיד תמונת מצב לפי הידוע היום. אחד מה... בעצם בסוף הם עושים סיכום, בהתחלה, בסוף, הסיכום המרכזי שלהם שיש תופעה הולכת וגדלה, שהם קוראים לזה מעגלי יהדות. עכשיו שוב, הניתוח שלהם הוא בעייתי מאוד. בסופו של דבר המסקנה שלהם היא הפוכה ממה שאמרתי בית דוד ושלמה. הם אומרים, תקשיבו, אתה רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה מרכזית, שתצליח מול כל האויביה? יש לך המון מעגלים. הם המספר הרחב ביותר זה 60 מיליון אנשים שהם איכשהו קשורים לעם היהודי. 60 מיליון אנשים, הם אומרים הערכה גסה כי אין להם מספיק כלים. עכשיו, חלק מההמלצות שלהם, זה להתחיל למפות ולתחזק קשר. עכשיו, ההמלצה מאוד בעתיד שלהם זה שיהיה עכשיו מפיקים של קבלת יהודים לסיתונות. כי אומרים, הרי זה לא צלנו במחלוקת שיש אנוסים. המון. עכשיו יש לך קהילות שמון בספרד שידוע שהם שומרים שהם בדיוק והם יודעים לאן אנחנו לכל דרום אמריקה בדיוק והם אומרים תקשיבו אנחנו צריכים לגייר אנשים. עכשיו זה בעייתי מאוד, אני לא נכנס לזה בכלל, אני מדבר היינו כחולים הזה, אנחנו צריכים להגיד להבין התופעה הזאת שאנחנו דברים היחס העמים בישראל זה הופך להיות כמו נגיד שמאז שנגלנו אז מדברים על עקרונית למלא יותר את ישראל באנשים לזה, אבל כמה שנים יש מצב של מצוקת דיור, של פקקים בארץ ישראל? כמה? 15 שנה, לא יודע, גם משהו כזה. 10 שנים, 15 שנה. זה דבר שחיכינו לו. אדם עומד בפקק, הוא צריך להגיד הלל, מבינים?
הייתי מישהו שעושה את זה.
אתם לא מבינים? כאילו, אני לא מדבר אתכם סבא של סבא סבא שלנו, ההורים שלנו, לפני 30 שנה. חיכו שיהיה פקקים לא רק במרכז, אלא גם בכניסה לבאר שבע, כמו היום. או בכניסה לבית שמש, או בכניסה או בכביש הקריות, או צריך להגיד על זה הלב, למה אנחנו צריכים... אז זה נגיד, זה שיש פקקים בארץ, צריך ללמוד על זה, אתם מבינים? זה לא עניין של... למשל, על זה אמר דוד, עומדות היו רגלינו בירושלים, הסתכלו המפרשים שם, אנחנו בפקקים בדרך לירושלים. דוד, חולם, חוזה, מתי הם עומדים פקקים בדרך לירושלים?
מה,
ככה, מה אומרים? כן, כן. תגיד, 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 דוד מחכה, כן, כן. אגב, יש גמרות על זה, במה עולה הרגל, היה שני מוקדים של פקקים בעלייה לרגל, אחד ביריחו ואחד במודיעין, כי מי שבא מכל הצפון והדרום, יש לו בעצם את כל ההר זה מסובך, אז הוא הולך עוד דרך הבקעה, ואז ביריחו היו מתכנסים, או דרך, נגיד, כביש החוף, משהו כזה, מתכנסים למודיעין, היה שם חנויות ופריחת מסחר וזה. אני חוזר, אני יודע שאני קצת מתפזר זה בכוונה. אז תופעה הזאת, למה שאומר תופעה אחת מתוך הרבה תופעות צריכים מודעים לה, יחס ישראל והערבים. תקראו קצת, נגיד עכשיו תופעה אחרת. אנשים שהיו במשלחת של ישראל בהודו לפני גם חודש סדר גודל כשביבי היה שם, אתם לא מבינים איזה התפלאות היה להם. לא ביבי עכשיו התקסים שהיו לו, שאלו מה הם ראו ברחובות, מה הם ראו ברחובות, איזה שלטי ענק, איזה הערצה ככה מסתכלים על היהודים שבאים. ברגע זה שאנחנו מדברים, נשיא הפן פה, אוקיי, נשיא הפן פה, הפעם השנייה אחרי 3 שנים, המדינה השלישית בגודלה בעולם. פה, פעמיים ב3 שנים, אחרי שעד לפני 4 שנים לא היה להם נכסים איתנו בכלל. במקביל, ריבלין נמצא באפריקה. שהפריחה שלנו ביחסים שלנו עם אפריקה היא לא תאומן. תראו את הנתונים על זה. שוב, זה ברמות שאתה... כל סיפור לסיפור אתה משתה, קשה לתאר. נחזור עכשיו...
רן רוצה להעביר לך את השגשוש.
כי ראו
שכל החומר נמצא אצלנו.
שום בעד. קיצור, אני אומר, כל אחד מאיתנו נמצא בפער בלתי נתפס מול מישהו אקראי במשרד החוץ. קח מדינה אקראית, בסדר, לא מדבר איתך. שאל אותו מה היחס שם של אנשים לישראל. אנחנו לא מאמינים למה שקורה, וזה הכל פסוקים, המון פסוקים. כן, זה הרבה יותר מאוהד, זה הערצה, אתה מבין מה זה הערצה? אתה מבין מה ש... סתם, כך, אנשים מספרים, פשוט תהילו בהודו יחד עם המשלחת. הם לא הבינו מה קורה, הם לא הבינו, הם לא שיערו שזה היחס. אתה חושב
שאני את גם את הקרצוע השני.
לא יודע. לא, 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 ודאי, זה חלק מהסוגיה של אנחנו רוצים לדון יחס ישראל ועמים בגאולה. שלומי, פשוט מה שאתה אומר ברור שזה קיים, זה הרבה יותר ידוע ומדובר, אבל ודאי, גם זו סוגיה שצריך ללמוד אותה. מה זה אנטישמיות בגאולה? יש את זה, שוב, זה פסוקים, זה יהודים, זה לא אנחנו נופלים פתאום, רגע, אנחנו בארץ ישראל. מה? לא משנה, לא משנה. לא משנה, משהו. בקיצור, טוב, אז בואו ננסה לעשות את זה מערכתי. מה כתוב על יחסי ישראל ועל יום הגאולה? ראינו, וזה כבר אמירה, שהפרשה בעצם המרכזית של תשובה בתורה, תכף אין לזה התייחסות. כלומר שוב, אני כרגע מוציא מהסוגיה את העונש של הגויים בעתיד, שוודאי חייבים לחטוף, בבחינת גם את הגוי של אבות דודן אנוכי.
אתה מחפש כאילו את
היחס
הטוב.
לא, ממש לא. לא רק היחס הטוב. גם שנמשור על הגויים ונרדה בהם, ולכסח להם את הצורה, גם זה! כן, מה היחס בין הגויים לישראל לגאולה? זה מהפך של כל העולם, זה כמו, יש תופעות בהיסטוריה, בפרה-היסטוריה, שהציר של כדור הארץ שינה, ואז זה היה קטסטרופה. יש פה משהו, תזוזה של הלוחות הטקטונים של האנושות. מה קורה אז? אמרתי, יש ארסנל שלם של יחסים שמתגלה. מה שאמרתי עכשיו זה פירוט, כל התופעות של היום שאמרתי זה פירוט של תופעות. אתם יודעים, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל זה רק היחס, נגיד האהדה הזאת, ההרצה הזאת, זה רק אחד. יש הניסיון של מחבל בגאולה. כל זה מערכת שצריך ללמוד אותה, ננסה לעשות את זה, בסדר? עכשיו, לפני שנמשיך מהתורה לנביאים וכו', איפה כן כתוב בתורה על היחס שיהיה בין ישראל לעמים בזמן הגאולה? בתורה. עוד לא בנביאים.
אחד מכם הוא הבית, הוא לא פורט.
זה על כבישת ארץ ישראל,
למה לא?
אמר לזה לא כאילו שעברי.
יש ונברכו בך כל משפחות האדמה הזו.
אוקיי, אז אמרתם, ואלפו מכם חמישה ימיה, בוודאי, נכון? כתוב פה, ואתה אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, בוודאי אני מסכים, רק אני אומר שאנחנו צריכים לחפש עוד דברים יותר ספציפיים, אני אסביר למה. דיברנו על זה אז בשיעורים על נבואות הקץ, שיש סוגים שונים של נבואות. יש נבואות שהן תכונה כללית. כלומר, נאמר באופן כללי, למשל, ורדפו מכם חמישה מאה, באופן כללי יהיה לכם כוח מאוד גדול. מה תעשו עם זה? כלומר, איך זה ייראה בפועל? לא כתוב. אותו דבר, נברכו בחקו, יש פחות האדמה. שוב, אני אומר, אחרי שאני מסכים, ודאי, אני מסכים, צודקים. יש פה, כתוב פה, שבאופן כללי, במהלך ההיסטוריה, באופן כללי, כשעם ישראל יעשה טוב, רדפו מכם חמישה מאה, באופן כללי בהיסטוריה של עם ישראל, הוא יהיה לברכה לעמים. אני מחפש ספציפית מה יהיה באחרית הימים, היחס בין ישראל לגויים.
לא משהו כאילו מופשט?
גם דברים כלליים. מצוין, אם יש דברים כלליים, טוב לומר אותם, כמו שאמרתי, אני אומר, האם יש דברים יותר ספציפיים אפילו? שאומרים, נגיד, באחרית הימים ישראל יעשו כך וכך לגויים, או למואב, או לעמלק, או ל... לא יודע. האם יש את זה בתורה?
בלעם אולי בתורה.
נכון, יש מקום אחד אצל בלעם. אצל הגוי הזה, כשהוא רואה את הגאולה של ישראל, באיזה פרספקטיבה הוא רואה אותה? פרספקטיבה של הגויים. נפתח מהר. טוב, לא נעשה את זה מהר, אתם יודעים, לא נעשה את לאט, לא נספיק כרם הכל וזה בסדר גמור. אבל אנחנו פותחים בפרשת בלק, ספר במדבר כמובן. אחרי פרשת חוקת, לפני פנחס. אנחנו... יפה. עוד לפני זה... כבר בכף ג' ת' כתוב כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פה דווקא, זה הנבדלות הזו, קצת לא מעניין אותו אחים, זה קצת דומה למה שתופעה שלנו בנציב. נכון, נכון, אני אומר, זה שתם אבל כאילו מתחיל הסוגיה. אחר כך... בפסוק כף ד', פרק כף ג' פסוק כף ד', הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כלומר, ישראל, זה גם, זו תופעה יחסית כללית, עדיין, שאומרת, ישראל יהיו בעתיד כארי וכלבי, אף אחד לא יעמוד מולה. תבינו, עוד כמה שנים, כבר עכשיו קצת, אבל עוד כמה שנים, אנחנו עומדים לראות את זה מולנו, ואנחנו נהיה כחולים, אנחנו לא נבין עד כמה זה חידוש, אבל זה יקרה. כלומר, שעם ישראל יהיו המעצמה, שאי אפשר, אין מה לדבר מולה, כאילו, מה שהם רוצים הם עושים. מתחיל קצת היום, אבל זה ימשיך הלאה.
זה הספטה.
יפה. פרק כ"ד פסוק ז', אני כן אגיד בהקשר הזה שוב סוגריים, אני בכוונה לא מתאפק עכשיו בשיעורים האלה. כבר היום תחפשו את הביטוי המעצמה החמישית, כבר מתחילים לקרוא לישראל המעצמה החמישית בעולם, כלומר ארצות הברית, רוסיה, סין, נדמה לי גרמניה, ואז אנחנו. תסתכלו מבחינת שליטה עולמית, להצליח להניע תהליכים בעולם. לא מדבר עכשיו כמות צבא, ודאי שטורקיה, יש הרבה מדינות יותר צבא מאיתנו. מבחינת יכולת לשלוט בעולם, נווה תהליכים על פינו, מה שאנחנו רוצים יקרה בקנה מידה עולמי, אין הרבה שמתחרים, אבל סגור סוגריים. פרק כ"ד, פסוק ז', יזל מים מדליה וזרום מים רבים, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. הוא בוחן אותי כבר ליאור. וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. כלומר, זה כבר יותר ספציפי, עם ישראל יהיה מעל המלך. עכשיו המלך זה לא רומה ספציפית, זה ראשית גויים, עסקנו את זה קצת בפורים. עם ישראל הוא מעל המלך. הלאה, אל מוציאו מצרים כתועפות רעים צריו, יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. ואחרי שבלק מתעצבן עליו, אז הוא אומר שוב, לפרק כ"ד פסוק י"ז, הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב. כלומר בלק אומר מראש, אני לא מדבר על מה שהם יודעים להיכנס לארץ, באחרית הימים. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בנשת. כל בנשת זה הרבה, כל בנשת זה הרבה. למה? אדם, שט, אנוש, בעצם כל נוח ובניו זה משט. אז יש פה פירושים קצת מה זה שט, אבל כל בנשת באופן הכי פשוט זה כל העולם. זה לישון להרער בכתובים. בישעיהו יש קרקר קיר, זה להרער ול... לא יודע איך להגיד, בסלנג של היום, אבל... והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויבה וישראל עושה חיל. אחר כך עוד קצת בסדר. אז זה בעצם, אפשר להגיד, שורש הסוגיה בתורה היא, אם נסכם מה בלק אומר, שנייה, לפני בלק, אם נסכם, כשהתורה מדברת על גאולת ישראל, היא בעצם עוסקת בגאולת ישראל. נכון, אבל אני אומר, בניצבים השרים, כשהתורה עוסקת בגאולת ישראל, היא עוסקת בגאולת ישראל. מה עם הגויים? חור שחור, מה מעניין? אנחנו ניגאל, זה מה שהשם רוצה. אלמנט מאוד חשוב בנבואות של בלעם, כשהגוי הנביא הזה עוסק בעם ישראל, אז מוקד מרכזי שלו הוא, אם תנסו לסכם משפט אחד, מה הוא אמר על יחסי הגויים ועם ישראל בגאולה? סכמו ממש בשלוש מילים. שלטון ומעבר, שלטון זה יכול להיות גם שולחיננו ממך. נגיד כערים וחיל אוויר, עושים מה שרוצים, מקרקרים ועושים במחץ בתי מואב. בקיצור, נגיד שולטים בכוח בגויים, זה אפשר להגיד בשלוש מילים, מה שכתוב פרשת בלעם, פרשת בלעד ונבואת בלעם. בסדר, בוא, אז יש לנו היבט אחד, צפוי להיות בגאולה, אנחנו צריכים לצפות לו. היום אנחנו, לא יודע, אולי איכשהו הפתיחה שם, לכאורה עוד לא שם, במצב שעושים מה שרוצים, אין פה צפר, מטפטף, הורסים ומוחצים את מי שרוצים, לא פוחדים לא מעצמנו ולא מבחוץ. עכשיו, לפני שנגיע לנביאים, אני רוצה לחלק עקרונית, עקרונית את הגאולה לשני שלבים שהם בעיקרם כרונולוגיים. כלומר, יש לצפות שיקרה א' ואחר כך ב', אבל לא דווקא. יכול להיות עירוב, אני כאילו בעיקר תודעתית, אני רוצה לחלק, לעזור לנו בחשיבה, לחלק לשתי מהויות את היחס שלנו למגויים, בסדר? יש באופן כללי את השלב שבו ישראל נגאלים. כלומר, את התהליך הראשוני של הגאולה. שאז יש סוגי יחסים, מראש השאלות שלנו, מה יהיה היחס ישראל והגויים, או הנבואות שעוסקות, אז יעסקו בהיבט אחד שכבר נפרט אותו, ויש את המצב המתקדם יותר, שישראל כבר עומדים בראש העולם, ואז בעצם הנושא, מה יהיה היחס בישראל לעמים, משתנה. נכון, היום משרד החוץ בעצם הרבה בנוי לפי ההיבט הראשון. ההיבט השני אולי צריך משרד אחר, או שמשרד החוץ, לא יודע, לא יודע. עכשיו אני אפרט את זה יותר, אני אחזור ואפרט. היבט ראשון שישראל נגלים, בעצם ההיבט הראשי הוא עד כמה הגויים מפריעים. או האם הם עוזרים. כלומר, עם ישראל, הנקודת מוצא, מצב האפס בגלות, הוא שעם ישראל מוטמע בתוך הגויים, כלומר, נמצא בהם, הם שולטים עליו, הם עושים את מה שהם רוצים, הם מייעים לו, לישראל אין עצמיות, אין אחדות, אין אומץ, זה מצב האפס. מי זה מתחיל תהליך, כן, הגרף, ציר הזמן מתקדם, מתחיל תהליך שעם ישראל הולך ונגל, הולך ונגל, הולך ומתקבץ, הולך ונהיה לאומץ, מגיע לארץ, יש ברכה, כל השחודים מגיעו לה. בתהליך הזה השאלות המרכזיות הם, עד כמה הגויים מפריעים ועוזרים לשלב הזה. כלומר, ישראל עדיין בעצם הנחותים בפועל, במאזן הכוחות. האומות הן עדיין שולטות בעולם, והשאלה היא, עד כמה הם ינסו להפריע ומה יקרה להם, עד כמה הם ינסו לעזור, עד כמה הם יהיו שותפים לתהליך, בסדר? זה, כל זה, נקרא זה, אשכול רובד אחד. רובד שני, אחרי שציר הזמן מתקדם, עם ישראל כבר הופך להיות עוצמה גדולה, כבר לא כל כך צריך שהעמים יעזרו לו, ולאט לאט מתחיל להתהפך התמונה. עם ישראל עומד בראש, אז יש נושא שני, כשעם ישראל הוא האומה, הוא מהמרכזיות בעולם, אז מתחיל לבית הפוך, עד כמה האומות מעריצות, לומדות מישראל, באות לפה, מסתפחות, גרים, מביאות מנחה. אתם מבינים, יש ממש רובד שני, הרבה יותר מתקדם, של מה קורה בגאולה בינינו לבין העמים. נסכם, יש מהעמים אלינו, מה הם עושים ביחס אלינו כשאנחנו מתקדם, ויש מתישהו שהמצב מתהפך ממנו אל העמים, כשאנחנו בראש, מה יקרה להם? אמרנו, עקרונית בכל אחד מהמצבים האלה יכול להיות הרבה תרחישים. מה הנביאים אומרים? מה יש לצפות? אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל לטפל ברובד הראשון, ומניח שרק בו נעסוק היום, זאת השם, מתי, שבוע הבא, נעסוק בהמשך שבוע הבא, כן, לקראת יום ירושלים, יהיה מעולה. בסדר, לא יודע, אולי כבר, כן, לא יודע בדיוק מה היה, כבר נראה את זה בעיניים. שבוע הבא זה כבר נראה לי השבוע של המלחמה, לא נראה. בקיצור,
אנחנו לא רואים חדשות,
בקיצור, הלאה. אז אנחנו עכשיו בשלב הראשון, שבו אנחנו רוצים לראות מה הנביאים אומרים לנו על המצב שבו עם ישראל מתחיל לצאת מהגלות, הגויים עדיין מעלינו, הם עוזרים, מפריעים, מה צפוי לקרות אז? אז אני רוצה שנייה להגיד סייג, אנחנו לא נעסוק פה, זה רובד בסיסי שלא נעסוק בו, וזה בעונש של הגויים בפני עצמם, כמו הפסוק שלנו בניצבים, שיהיה להם כללות, מגיע להם על מה שהם עשו לנו ועל החטאים שלהם לאורך ההיסטוריה, כלומר לא משהו היחס הישיר אלינו, לא נעסוק פה. יש הרבה מסעות על הגויים שישעיה, ירמיה וחזקאל, שמגיע להם, שלעתיד הם יחרבו והם יהיה רעב והם יהיה להם בעיה והם יהיה להם גלות, אז אנחנו כאלה לא עוסקים בחורבנות שלהם בפני עצמם, עוסקים ביחסים ביניהם אלינו, בסדר? אבל תזכרו שיש את הרובד הזה שאנחנו בעצם לא מטפלים בו, והוא החשבון המוסרי אלוקי עם האומות, בסדר? הלאה. רובד ראשון שהנביאים מבטיחים, הם אומרים ככה, כשהגויים יראו את ישראל נגלים, הם יהיו בתדהמה ויעלם הכוח שלהם, לא יהיה להם כל יכולת להתנגד, בסדר? אני חוזר, רובד ראשון הכי בסיסי בתוך האשכול, הרובד על הזה של מה הגויים יעשו כשאנחנו נגלים, הוא תדהמה, חוסר אונים, אפס יכולת, אין, זה משהו גדול עליהם, עם כל הכוח שלהם, זה משהו גדול עליהם, רואים שהם לא מסוגלים בעצם להפריע פה. נקרא קצת פסוקים על זה. ישעיהו ממאלף, לא, כאילו נעשה את זה עכשיו קצת מהר, לא נפתח פסוק, ישעיהו ממאלף, בכוונה מתחיל הפסוק הזה, כי שם מדובר על מצב שישראל מאוד פוחדים מהגויים, כלומר, שם ממש באופן מובהק, זה לא ישראל כבר חזקים וזה, ישעיהו בא מנחם את ישראל, הוא אומר ככה, הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. הוא אומר, אלה שהם מציקים לך והם בריב איתך והם במלחמה איתך, אל תעסוק אותו יודע לפחד מהם, כי כשתנסה למצוא אותם כדי להתגולל על פניהם, אתה פשוט לא תמצא אותם. כלומר, תהיה התופעה של התעיינות הרצון להילחם איתנו. ישעיהו למדי. פה אני כן אשמח שיפתח לפעמים, כי יש פה סוגיה עקרונית. ישעיהו למדי חטא. בסדר, יש ישעיהו למדי חטא. כתוב ככה: והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש שקרא לה, לא יעברנו תמה, ואולמו הולך דרך ויבינים לא יטעו, לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בא לעלנה, לא תמצא שם, והלכו גאולים, ואז עובדוי השם ישובון, וזה לא נשאיר את זה עכשיו. מה כתוב פה? מילים פשוטות. כתוב פה מצב שעם ישראל נמצא בתהליך מהגלות לגאולה, ויש דרך. יש דרך מהגלות לגאולה, וכשעם ישראל בדרך, הוא לא ימצא בדרך הזאת שום אריה ושום תמה. פה שני היבטים, של שני תיאורים של הגויים: אחד תמה, ושתיים אריה ופריץ חיות. כלומר, גם פה זה סכנה מרובה. ישראל עדיין בדרך לארץ בכלל. התיאור של הנביא, שהם בדרך לארץ, זה לא שהם מבוססים, יושבים פה, הם בגלות, בדרך לארץ. לכאורה אז כל מי שרוצה תוקע מקל והגלגל מפריע, שאומר, תדעו לכם, כבר בדרך אתם מוגנים. בסדר? לא יצטרכו מיגון, לא נגד אבנים, לא... אתה פשוט, יהיה לכם דרכים משלכם. עכשיו, זו סוגיה שאתם אוהבים אותה, היא אופיינית לישעיהו. זה סוגריים מאוד חשובות, אבל גם קשורות ישירות אלינו. התיאור של הדרך הזאת שתהיה בעתיד, זה תיאור חוזר בספר ישעיהו. שתהיה דרך מגלות לגאולה. בסדר? עכשיו, זה מה שלא אומר. מה זה דרך מסוים? בטוח שתהיה דרך מהשור, ושעם ישראל לא צריך לחשור, שתהיה סלולה, והיה עקוב למישור, למשל, זה נאמר על זה. והיה עקוב למישור והחסים לבקע. מה הפשט? האם הפשט שעכשיו בגאולה אנחנו צריכים לצפות רגע, עכשיו לראות, לא יודע מה, מארצות הברית עכשיו, אני רוצה לראות שהעמקים יהפכו למישור? לא. הכוונה היא, קודם כל, עקרונית, ש... ופה צריך להבין את המשל שישעיהו, משל מאוד חשוב. מה ההבדל בין אדם שצריך ללכת במדבר והוא מנווט, יודע לנווט טוב דווקא, מנווט מא' לב', לבין אדם שהולך בדרך סלולה מא' לב', אותו א' ואותו ב'? מה ההבדל המהותי ביותר בין אדם שמצליח ללכת ויש לו את הכוחות ללכת, לבין מי שהולך בדרך שהיא כבר נסללה? מה ההבדל? מה?
ביטחון.
מאמץ, ביטחון, לחץ, פחד. אבל אם נלך אפילו יותר מהותי, מערכתיות. מערכתיות. אם אתה הולך במקום שיש כבר סלול את הכביש, זה בעצם עוד לפניך. אתה לא צריך עכשיו לחצוב את התנאים, הם איתך, הם לא נגדך. כשמדובר בשיקולים אסטרטגיים, נגיד לא דבר בכל תחום, כלכליים, בינלאומיים, תמיד יודעים שהדבר שהכי מנסים לשנות זה את כיוון הגלים. כלומר, אתה יכול עכשיו לשכנע את הציבור, לא יודע מה, סתם אני אומר דוגמה, לקנות X. ואם תצליח להביא למצב שכל אחד חושב צריך לקנות X, לא צריך לשכנע אותו, זה פשוט מובן מאליו, זה נקרא שסללת את הדרך, אתה לא צריך שם להתאמץ. ישעיהו מביא שוב ושוב משל כזה, שמזמן הגאולה יכולנו לחשוב, ואנחנו עדיין קצת חושבים ככה לצערנו, אנחנו קצת חושבים ככה, שאיך תהיה הדרך מהגאולה אל הגלות, מהגלות אל הגאולה, איך תהיה הדרך? אנחנו נצטרך בכוחנו, והשם ישגיח על כל צעד, נצטרך אליכם בעוד דר ובעוד אויב. אבל השם אומר, לא, הדרך תהיה סלולה לפניכם. כלומר, אני אומר לשדד, לשנות את מערכות העולם ככה, שהזרם יהיה לטובתכם. שנייה, חשוב, אני אומר, בגאולה יש הרבה זרמים מקבילים, צריך ללמוד את היחסים ביניהם, אבל לפני שיש יחסים למורכבות, קודם כל צריך ללמוד את היסודות. זה יסוד חוזר בנבואות ישעיהו, שהוא אומר, תהיה דרך, הדרך סלולה לפנינו, שזה אומר. מה זה אומר שישעיהו אומר, מה שקראנו עכשיו, שיהיה דרך שלא יעבור בתמה, שלא יעבור פריץ חיות? זה אומר שזה לא רק שכאילו נגיד נאמר, אנחנו עכשיו, קחו עם, נגיד אנחנו עכשיו ברוסיה, יש המון יהודים שם, איך הם יצאו? זה יהיה רק מאבקי ודעת קהל בינלאומית ושביתות רעב. הנביאים מבטיחים לנו שיהיה מצב, שתהיה מגנטיות כזאת, ליהודים להיגאל, לכל האפיקים שזה אומר. להתאחל, לאזור אומץ, להסכים להילחם בשביל עצמנו, להגיע לארץ ישראל, להסכים עם עוד בבואים.
הצד השני שלו זה שלא תעשה כלום, אבל שפה הוא יעשה את הכל.
לא,
עדיין
אתה צריך ללכת.
אני אומר, זה לא, אני כרגע אומר, יש עוד הרבה צדדים במקביל. הוא כרגע אבל בוחנים צד אחד שלפעמים הוא נשכח דווקא מרוב מה שאתה אומר, שאנחנו מכירים את אחריותנו ואת הציווי לפי העם, לומר כוחי ולא יוצא מידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת כי השם לוקח ונותן לך כוח לעשות חיל. לא, דווקא בניגוד לזה צריך לזכור שיש הבטחות, גם צריך לצפות להם. צריך לצפות לישוע, צריך לצפות לזה. עכשיו מעבר לזה, כמו שיובל אמר ממש בצדק, אתה צריך ללכת בדרך. והנביא קורא לישראל, סורו, סורו, צאו משם. יש לכם אחריות, זה לא פשוט. מה שקראנו, הנביא אומר להם, אל תפחדו כי אתם לא יודעים, צריך במקביל גם לראות את הדרך הזאת. לרכוש נשק וזה, יש שלבים כאלה, יש לכל אורך הזמן, אבל אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות שמעבר לכל נס ונס, אנחנו חיים בזמן שבו יותר מדי אפיקים מצטרפים יחד לטובתנו. בסדר? זה כבר יותר מדי אפיקים בעולם מצטרפים ביחד לטובתנו. זה לא שתגיד טוב, 100 שנה הראשונות של הגאולה עסקנו בלהצליח להתקבץ לפה, במאה השנים השניות עסקנו בלהתחיל להתעצם ולא להיות מדינת חסות, אחר כך עוד 100 שנה עסקנו באחדות בינינו שנהיה מוכנים ללחם אחד מהשני, עוד 100 שנה להתחיל להיות כלכליים, להתחיל להיות רווחיים. זה סדרי גודל היסטורי מה שאמרתי לכם. מה שאמרתי עכשיו זה הגזמה, זה הגזמה בכל קנה מידה לכולה. כלומר אם אני נותן 100 שנה לכל אחד מהתהליכים האלה, אני מקל איתם, וזה שכל התהליכים קורים במקביל זה בלתי נתפס, פשוט אנחנו לא מסוגלים להקל את זה. זה לא יקרה אלא ככל מי.
להגיד כמה אתה צודק. כמה שנים אחרי שבאנו אנחנו מקימים את הסוכנות לסיוע חקלאי ולסיוע בינלאומי, בעיקר חקלאי, עם לא חקלאי, אנחנו מקימים סיוע. אחרי כמה שנים, בשני המשפט שעשיתם את זה. אנחנו צורכים, שכיחים לו כל העולם הזה בקלאות, אתם מבינים שזה לא...
כן, לפני כמה, לפני 70 שנה, היו הרבה בתוך העם, החוץ שאמרו, תקשיבו, אתם לא יכולים להקים את המדינה, מסיבה פשוטה. זה מדינה מדברית. מה יש יהודים מעלו לפה, לא הולכים איך לקלקל אותם. לא הולכים איך לפרנס אותם. מהיבט אחר, אומר, וזה שביחד...
20 שנה למשל, הרגו לסיוע בינלאומי, בכל העולם.
כשאני אומר, זה... כשאנחנו צריכים לשים לב, שוב, למערכתיות, אני רוצה שנתעלה רגע מעל הניסים, שחשוב מאוד בדורנו לקרוא על כל נס ונס. למשל ספר שמאוד עוזר לזה בחיית נתונים, יצא בשנה האחרונה, הוא מאוד ממליץ לקרוא אותו, ישראל סיפור הצלחה, יצא עכשיו בשנה האחרונה, שניים מאוד רציניים שאספו נתונים מכל התחומים, ישראל סיפור הצלחה. אני אומר, מעבר, צריך לקרוא המון נתונים, כי בלי זה אנחנו לא מבינים מה קורה. בסדר? אתה לא מבינים מה קורה. זה כמו אדם שלא יודע מה, נגיד המשפחה שלו, הוא כל הזמן רואה שיש לו כסף והבנק שלו מתמלא והוא לא מבין מאיפה. לא יודע אם זה אבא שלו, אם זה...
תבואי. למה אתה חדש? למה
בוא נגיד עוד דוגמה, בדיוק את הדוגמה שאסף אמר. מישהו יודע כמה אחוז, אני מקווה שאני צודק, אבל סדר גודל, כמה אחוז מהתקציב שלנו היום אנחנו מקבלים מארצות הברית? בין אחוז לשלוש, מעולה. כמה לפני? 70%? לא, זה לא היה... זה היה פעם, אבל עד לפני לא הרבה זמן זה היה 20-30. וזה, יש לזה כמה סיבות מערכתיות ביחד. זה לא שבחרנו בזה כל כך. בהתעצמות שלנו, עם אינטרסים שלהם. אני אומר, כל תחום שלא תיקח, יש כמה אפיקים ביחד שמורכים. זה לא שאתה אומר, תקשיב, יש לנו תכונה, אנחנו, לא יודע, היזמים, ולכן צריכים, כל מה שקשור ליזמות, זה בכלל לא. יש דברים שקשורים לזה שאנחנו עם גלובליים, ויש לנו שגרירים עד היום יהודים בכל האומות, ולכן כל פרויקט שאתה באמת צריך, יש לך שגרירים בכל העולם.
אתה נמצא עם רגליים, כמו
תלבי
שנמצא
ברגליים. וזה גרם להרבה טובות לנו. יש תהליכים שנגמרים בזה ששמנו לנו על אמברגו, ולכן אנחנו צריכים להתחיל את תרס, ועד היום יש לך את המרכבה שאתה מייצא נשק בכל העולם. יש תהליכים של איפאק, של איחוד הנפט, של איחוד הנפט, של ערב הסעודית ואם אני זוכר כמו בנצואלה ואיראן וזה, שביחד העמירו את מחירי הנפט ואז הסכסוך ביניהם מחירי הנפט ירדו, וזה גם לארצות הברית יוצאת לייצר נפט לבד מפצלי שמן, והיום הם כבר לא מבחינים, ובמקביל גילינו גז, מה שגרם לזה שהיום בכמה שנים האחרונות העולם כמעט הרבה 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 פחות צריך את הערבים, ולכן יש הרבה פחות השפעה לאינטרסנטיות כאילו מולם, ואנחנו הרבה יותר מקום מולם. ובמקביל ישראל הייתה הספק מודיעין מספר אחת שכל המערב, אז כולם צריכים אותה. אני אומר את זה כדי, ציפית לישועה, זה לא וואי מה השם עשה לעתיד, זה לדעת לפתוח עיניים, לראות איזה תהליכים קורים, ובעיקר מה שאומר, להתעלות מעל הניסים הפרטיים, להתחיל לראות שיש פה אפיקים לא אפיקים, מכלים, נערות, השדים, לא יודע איך לקרוא לזה, של טובה ביחד, בו זמנית. רק סיכום שנייה, מיד אותך, מה שכל הסיכום הזה היה עכשיו, את החזון הזה שישאר שתהיה דרך לגאולה. זה חשוב מאוד, כי הוא עוסק בשלב העקרוני שאנחנו עוסקים בו עכשיו, בדרך מהגלות לגאולה. בדרך הזאת היינו יכולים מאוד לצפות, גם לעקבות האחריות שלנו וקומות אחרים אולי שכתוב שיהיה קשה ולא יהיה קל בכלל, היינו יכולים לצפות שצריך פלס דרך עם סכין ביער, וישעיהו אומר תדעו לכם הדרך מפולסת, אם תלכו בדרך אף אחד לא יזלג בכם, דרך זה אומר הדרכים יסלו לפניכם, הזרם איתכם, לא צריכים לשחות, תנוחו, הזרם ייקח אתכם הלאה. כמובן צריך להזין את זה עם כל שאר הנקודות, אבל אני אומר, אפיק אחד מאוד חשוב לדעת. מה אתה אומר?
למה זה דווקא יחס בישראל לגויים? כי קורא, אני לא תמיד, הוא דווקא מתייחס ליהודי, לישראלי, כי אני
לא
תמיד.
לא, לא.
אתה מתייחס יותר ליחס בלימדים בעצמם, שלא יהיה שם, לא יודע, תמיד.
אני אומר, זה שאלה פרטית בו הפסוק, אני לא נכנס לזה עכשיו, זה כאן מפרשים, המושג פה תמיד, זה על הגויים. נגיד עוד כמה פסוקים שמתארים את האוזלת יד, את האובדן כוח של האומות להזיק לנו בזמן הגאולה. ישעיהו ממתת, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תצרי מיושב. הנה, אתה תצרי מיושב, מה זה אומר? יהיה לכם צר מדי ביחס לאוכלוסייה. בואו נזכור את הפסוק הזה, ישעיהו. כשאתם עומדים את הפקקים, בבקשה לכתוב לכם פסוק באוטו, את הפסוק הבא, כי חורבותייך ושוממותייך, את עכשיו בגולה, פרק מ"ט פסוק י"ט, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, את עכשיו, אתם בני ישראל בגלות, הכל חרב, כי אתה, כלומר בבת אחת, תצרי מיושב, יהיה צר מדי בארץ ישראל ביחס לאוכלוסייה. עכשיו כמובן ברגע שצר מדי ביחס לאוכלוסייה, תאשר חוזר לפרשת משפטים, מעט מעט הגרשנו לפניך, עד אשר תפרד ויחלת ועשתה את הארץ. כלומר, ככל שאנחנו גדלים, זה אומר שצריך לצפות לכיבושים קרבים להרחבת ארץ ישראל. וההמשך של הפסוק, ורחקו מבלעייך. כלומר, אלה שתמיד בלו אותך, התרחקו, לא יהיה להם מה לעשות. זה פסוקים, נשאר, מה אתה אומר? לא משנה, זה
חכה לנו הרבה לדעת.
תראה, אם ארץ ישראל הולכת ונהיה צפופה, והתורה אמרה שככל שנזכה להרחיב את הגבול, ככל שנצטרך פיזית, שיהיה הרבה אנשים, ועם ישראל מרגיש לצפופה, ובמקביל, המדינות שמסביב מתפרקות. כלומר, אין לך מי לכבוד, רק צריך לבוא. אז מה זה אומר? תגיד לי אתה.
צריך להרחיב.
ישעיהו נ"ד. ישעיהו נ"ד. כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. כלומר, פה מדובר על שיהיו גויים שכן, תרשיעי, הכוונה הזה כמו ששאול הרשיע את כל אויביו, תרשי, זה הכוונה, שוב, תגמרי עליהם. כל כלי יוצא עלייך לא יצלח, זה אומר שיהיה כאלה שכן יהיה להם אהבה אמינה. אבל כשרק יכינו את הכלים, לא יהיה רלוונטי להלחם בכלים האלה נגדנו. פתאום יראו שהכספות שלהם ריקות. וכל השם תקום איתך למשפט הראשי, כן. וזכריה ב', חס כל בשר מפני השם כנאור מעון קודשו. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, זאת אומרת שיהיה גויים שכן נסו להתחיל להכין כלים להילחם נגדנו, אבל כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, הכוונה כמו לא יוצלח, זה בעצם קצת מפה הביטוי הזה, כלומר כל כלי הוא לא יצלח, יש ביטוי כזה יחזקאל, לא יצלח למלאכה, כלומר הכלי הזה הוא עקוב, הוא כלום ביחס לתופעה של עם ישראל, לא שייך אפילו להתחיל להפעיל אותו. בכל השם תקום איתך משפט תרשי, מי שינסה להתחיל לכם נגדנו מוסרית או איזה בינלאומית, תרשי הכוונה לנצח אותם באופן מוחלט ובת אחת, לא יהיה בכלל מה לדבר נגדנו. ובזכריה פרק ב', פסוק מסכם לעניין הזה, חס כל בשר מפני השם כי נאום עם עון קודשו. כלומר, יש מצב של תדהמה, תבהלה, פשוט החרשה, לא דרך לקרוא הזה, עומדים, הלסת שלהם נשמטת ואין מה לדבר, אין מה לומר, עומדים מהצד מסתכלים. כי השם נאום עם עון קודשו. תראו כמה משמעותי, אנחנו בסך הכל קוראים פסוקים, מסווגים אותם, זה מה שאנחנו עושים, וזה, לא יודע איך להגיד, זה ציפייה לשווה שאנחנו צריכים לבנות. טוב, הסיכום של השלב הזה, שוב, אנחנו עוסקים בתוך השלב העקרוני של כשישראל נגאלים, מה הגויים, מה קורה בגויים למולם, רובד ראשון, לא מצליחים לעשות כלום, עומדים מול, יש דרך לעם ישראל, לא יכולים להיכנס אליה בכלל, כל כלי לא יצלח, הס כל בשר מפני השם, תהיה תבהלה, תדהמה, יהיה תופעה כזה פעית בעמים, פשוט אובדן יד, חוסר יכולת, גם ידברו הרבה אנטישמיות וזה לא יודע מה, אין להם מה לומר מול התופעה הזאת, עומדים מהצד, לא יכולים להרע, הם יודעים שהם קטנים על התופעה הזאת.
מה שזה כתוב שככה הדברים...
כן? מה יש חוץ מזה? מה השאלה?
מה יוצא מזה?
לא יודע, תגיד את זה. בהקשר
למה שאמרנו בהתחלה,
זה שקורפויה לנו... טוב, בסדר. שאלה טובה, אני אומר, אני לא מפסיק לבין את השאלה שלך. האם אתה שואל מה נפקא מינה לראות את זה בימינו כמו שיובל שאל, למה לקרוא על זה היום? שאלה טובה, אל תקרא על זה היום, מי שלא מרגיש צורך שלא יקרא. אני מבין שאתה שואל שאלה אחרת. שיש שאלה אחרת. כשהנביא אומר את זה מראש לעם ישראל, מה זה עוזר לעם ישראל לדעת את זה? בוא נגיד כך, משהו כזה? אז קודם כל באופן עובד הכי פשוט זה נחמה מהגלות, כלומר להבין, בגלות, הבעיה העיקרית בגלות זה לא רק שקשה לנו, הבעיה שהתמונת עולם מתעצבת לנו מחדש בגלות, והנביאים מעצבים לנו מחדש, כשאנחנו עוד בגלות, את התמונת העולם האמיתית. תמונת העולם האמיתית שאנחנו נראינו שעושים איתנו מה שרוצים. אנחנו השק חבטות של כל העולם, אומרים לו נביא, תדעו לכם שהמצב האמיתי שיהיה, ומילא ככה תחיו כבר עכשיו, שבדיוק הפוך, אתם תראו מצב שאף אחד לא יעיז לפצות פה ולצפצף מולכם. חשוב או לא חשוב? חשוב. נחמה בגלות, מעבר לזה, ציפייה לישועה היא זאת שבונית את הישועה עצמה. ככל שאתה ראוי לישועה, ככל שאתה מלא מזה, אתה יותר מעיז לעשות על פי זה, אתה יותר עושה מצוות לו, זה משפיע על כל עקיבת השם שלנו. וזה מקרב את הגאולה הזאת בפועל.
אז זה בעקב גאולה,
כשאתה לא רואה
את זה, זה בעקב גאולה,
הכל יהיה
ואתה לא תראה,
אבל זה בעיה, זה בעקב
גאולה. עכשיו, אם אתה לא חייב, אני אומר, היום אני אגיד שנייה סיכום של דווקא שהרובד הזה שהוא מאוד בסיסי בגאולה, בסדר, הוא ממש ברובד בסיסי מאוד. כל מה שאמרנו עכשיו זה כשעוד הם רוצים להרע לנו, לפעמים גם מנסים ולא מצליחים ולא שייך להצליח, בסדר? מאוד בסיסי ביחס למה שאנחנו נראה בהמשך. אבל גם פה, גם פה, הציפייה הזו מאוד חשובה. היום, בשנים הראשונות של המדינה, אנחנו עדיין בטראומה מאוד גדולה, בכל הגלות ועדיין מהגירה. אנחנו עדיין כאילו כל הזמן נשים להצטדק בעיני עצמנו ולהסתדר עם הגויים. כן, אנחנו עוד לא התחלנו להפנים שזה במידה רבה כבר המצב. כלומר שהתופעה הזאת של גאולת ישראל היא גדולה לגויים בכמה רמות, והם פשוט משמיטים את הידיים מול זה ומסתכלים. ונפקא מינה להרבה דברים. ככל שאתה תדבר ותבליט את זה, אז גם כולם יראו שזה ככה, והם יהיו מודעים שזה ככה, ותוכל לעשות יותר דברים. ואנשים פחות ימותו מזה, לא יודע איך לתאר לך את התפקמינות, כאילו, מה אני אגיד לך? קיצור, היה יותר גאולה, היה יותר כיף, לא יודע איך להגיד את זה. טוב, אז בעזרת השם פעם באה, נמשיך הלאה. להמשך הרבדים בתוך הנושא הראשון, והוא הגאלות ישראל למה הגויים מנסים ולא מנסים לעשות מולה.